הנושא שאנחנו נעסוק בו היום זה מה שנקרא לגבי החטא שחטא העץ במעשה בראשית. כתוב בתורה, כתוב שבתחילה, ביום השלישי, כתוב בהתחלה עץ פרי, ואחר כך כתוב עץ עושה פרי. רש"י הביא מדרש, הבחין בהבדל בין עץ עושה פרי, וכשהעץ עצמו, עץ עושה פרי, לא עץ פרי, אלא עץ עושה פרי. ורש"י אומר במקום, מה זה עץ פרי? עץ שטעם עצו כטעם הפרי. ואחר כך העץ עצמו נתאבה, והפרי, טעם הפרי לחוד וטעם העץ לחוד. כך זה הפשט כאן בחומש בעניין הזה. הרב כאן, תפתחו פרק ו' סעיף ז', הוא מאוד מעמיק בסוגיה הזאת. מה ההבדל בין עץ עושה פרי ובין עץ פרי? מה ההבדל בין שניהם? אבל לפני זה אולי נתן איזה דברי הקדמה שנבין את הדבר הזה. אולי מזה סיפור שבשעתו, בצעירותי, הייתי בקיבוץ שקראו לו משמר השרון. בקיבוץ הזה היה שייך לתנועה, תנועה שקראו לה גורדוניה. הסיבה למה קראו לה גורדוניה, כי מי שהיה אבי, האבא הרוחני, נאמר, של התנועה הזאת, קראו לו גורדון. וגורדון זה, הוא חי, אם אני טועה, בדגניה, בעמק הירדן. והוא היה לו איזה שיטה, דרך של חשיבה, שכתוצאה מהדרך הזאת, קראו לזה דת העבודה. דת העבודה. עכשיו, מה זה דת העבודה? שהעבודה בעצמה היא ערך. לא רק שהתוצאות של העבודה הן ערך, אלא עצם העבודה, זה שאדם עובד, זה ערך מקודש. וכך היה באמת בקיבוץ. בקיבוץ היו מודדים את האנשים, את החברים, מישהו היה איש עבודה. מה זה איש עבודה? איש עבודה זה אדם שעובד ויש לו סיפוק בעבודה הכי משעממת שיש. אני לא יודע אם הייתם פעם חקלאים, אבל אחד העבודות המשעממות ביותר זה קטיף. 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 ביום הראשון, אני זוכר את עצמי בתור נער שעובד בפרדס, ביום הראשון שאתה כותף, נחמד מאוד. אחרי חודשיים שאתה כותב, אתה מתפוצץ. אתה סופר כל דקה, כל רגע. מתי ייגמר כבר היום הזה? העבודה מתחילה להיות, לא רק שאין בה סיפוק, אלא היא גם משעממת. והיא קשה לאנשים. אז היו חברים מהוותיקים, שבשבילהם היה העבודה הזאת, היותר משעממת, זה האתגר היותר גדול, לקבל סיפוק מעבודה משעממת. זה לא דבר פשוט. זה גורדון. גורדון אמר שעצם העובדה שאתה עובד בעבודת אדמה, זה ערך מקודש. וכמה שיותר קשה, זה יותר, הקדושה יותר מתגלה לנו. אז קראו לתנועה הזאת גורדוניה, ובקיבוץ שאני חייתי בו, זה היה הרוח של הדברים. האדם היה עובד, והיה לו סיפוק מעצם העובדה שהוא עובד. לא מהתוצרת, לא מהתוצר, לא מה... אלא מעצם העובדה שהוא עובד. איך נוצרה השיטה הזאת של גורדון? הוא למד כנראה אורות התשובה אצל הרב קוק זצ"ל. מה שאנחנו עכשיו עומדים ללמוד. הרב מלמד כאן איזה עיקרון גדול מאוד. יש חיים שלכתחילה ויש חיים שבדיעבד. חיים שלכתחילה זה חיים שהאדם יש לו סיפוק מכל רגע מה שהוא עושה בחיים שלו. וחיים של בדיעבד, שהוא אומר, כל רגע, הלוואי שלא הייתי צריך לעשות את זה. לא טוב לו בכל רגע ורגע. זה התמצית של המאמר של הרב, נקרא את הרב שהוא מעמיק בסוגיה הזאת של עץ, העץ, עץ פרי ועץ עושה פרי. בוא נקרא. בתחילה, כן, בסעיף ז', בדף מ"ט. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. דהיינו, אם נמחיש את הרעיון, כמו קנה סוכר. קנה סוכר, שאתה אוכל את הקנה, אז כבר יש לו סוכר. זה היה לך תחילה. אז היית בא היום, למשל, יש גם סדירת ברושים. אתה רעב, במקום להגש לקיוס, מה אתה עושה? אתה אוכל את הגזע. נותן ביס, טועם טעם של גלידה, או טעם של... טעם של... ככה זה היה לכתחילה. ככה היה נברא, העצים נבראו בצורה כזאת, שגם המתיקות של הפרי הייתה גם בגזע עצמו. זה מה שהפשט כאן. כל האמצעים, הוא מסביר מה זה מרמז, כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית, גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשיים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו שאנו מציירים אותה. הפשט כאן הוא כזה, מה זה אמצעי? אדם עובד, בשביל מה האדם עובד? בשביל מה האדם עובד? מישהו עבד כאן פעם? אתה עבדת? בשביל מה? מה המתוק בכל העבודה הזאת? מה הפרי של העבודה? הכסף. איך הוא היה מתוק? כלומר. אבל האדם עובד בדרך כלל, אדם רגיל, עובד בשביל מה? בשביל הפירות, בשביל המתיקות. העבודה עצמה זה כבר, אין ברירה, אתה עבד. אבל הכסף, הפרי, נאמר, זה העיקר. אומר כאן הרב, חידוש יפה אומר שלכתחילה היית צריך להיות לך את המתיקות של הפרי, היית צריך להרגיש אותה גם בזמן שאתה עובד. בלשון שלנו קוראים לסיפוק. סיפוק. כל עבודה שאתה עובד, לכתחילה אדם צריך לו סיפוק במה שהוא עושה. הוא שמח בעבודתו, מתלהב מעבודתו, הוא מרגיש, הכסף גם, אבל זה לא העיקר. עצם העובדה שיש לך סיפוק בעבודה, זה הדבר העיקרי. ככה אומר כאן הרב. אז זה היה לכתחילה, אבל בדיעבד זה לא ככה. היום, למשל, רוב רובם של האנשים, הם עובדים בעבודות בעל כורחם. לא תמיד יש להם סיפוק בעבודתם. אדרבה, לפעמים קשה להם מאוד בעבודה. אבל כמו שאתה אומר, הוא מחכה לסוף החודש לקבל את המשכורת. זה הנושא. בוא נאמר כך, לכתחילה אדם צריך בכל דרכיך דאהו. גם בעבודה, הוא שמח, הוא מתלהב, הוא עושה כל דבר, יש לו סיפוק מכל דבר, הוא מרגיש טוב בכל דבר. זה ככה היה צריך להיות העולם לכתחילה. אבל קרה מה שקרה, והעולם יידרדר, ואיבדנו את המתיקות של האמצעי, או של הגזע, עץ מבחינת הוא אמצעי, והפרי זה המטרה. אז איבדנו את אותה מתיקות, את אותו דבר טוב שהיה צריך ל... דרך אגב, אפשר להחזיר את זה בחזרה, מישהו מעוניין. מישהו מעוניין להרגיש טוב בעבודה, ילך לעבוד אצל נפתלי. איזה עבודה יש לה. נכון או לא? לא כל פועל, אבל יש פועלים שכן. זה מובן הדבר. זה מה שגורדון אמר בשעתו. אתה באמצעי תרגיש את המתיקות. עצם העובדה שאתה עובד, זה ערך עליון הדבר הזה. וכיוון שזה ערך עליון בעיניך, אז אתה מרגיש סיפוק באותו דבר. דרך אגב, זה נדמה לי חלק גדול מהעצמאים, אלה שהם עצמאים, לא שכירים, העצמאים, הם רוצים להיות עצמאים בגלל הסיפוק שיש להם, הם מקבלים את ההחלטות, הם מנווטים את העסק, את הדברים האלה. נכון שלהיות עצמאי היום זה לא דבר פשוט, אבל ההרגשה הזאת שיש לי סיפוק בעבודה, ואני עושה את מה שאני רוצה ולא מכתיבים לי, וכל הדברים האלה היא הרגשה נעימה, נכון? אז הנעימות הזאת, זה הרב מזעת, איך התחילה בכל העולם, ככה היה צריך להיות. אלא מה? אבל טבע הארץ, הארציות מה שנקרא, החומריות, הארציות, טבע הארץ, התנודדות החיים, מה זה התנודדות החיים? מישהו פעם התנדנד בחיים שלו? מי אתה, זיו? איפה התנדנת? כאן בגן הצ'שויים? חיים לא יציבים, או חיים מפוזרים נאמר ככה. חיים של חוסר יציבות וחוסר, חוסר. זה מה שהוא אומר, התנדדות החיים. ולאות, עייפות, לאות זה עייפות. עייפות הרוחניות, כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, וכל זה עם כל הצרות הגופניות של האדם. כל זה גרם לאדם שרק טעמו של הפרי, דהיינו, המשכורת או התוצר, רק טעמו של הפרי של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי מורגשו בנועמו והדרו. אבל העצים שהם האמצעים, הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם. ואז העץ עצמו הוא קשה, אין בו טעם, אין בו שום דבר. אני אמחיש לכם את הדבר באיזה רעיון. ניקח דוגמה, אדם שהוא מייצר חלב, רפתן, יש לו רפת. למה הוא מגדל פרות, אתם יודעים? מישהו כאן מגדל פרות? למה הוא מגדל פרות? חלב. יפה. למה הוא צריך חלב? בשביל כסף, נכון. אבל נניח שיש איזה רפתן אידיאליסט. נניח שהוא לא נפל בחטא הארץ. והוא אומר, אני מגדל פרות שיתנו חלב לילדי ישראל, שיוכלו לאכול, לשתות חלב, לאכול לבן, לאכול זה. זה הדבר הכי חשוב לי, זה שאני אוכל לספק חלב לילדים שיהיו בריאים וכל הדברים האלה. והוא לא מרוויח כסף. מה יעשה אותו רפתן? האידיאליסט, מה הוא יעשה? הוא ימשיך לגדל את הפרות, מה אתה אומר? אה?
ימשיך. הוא בטוח. אם יש לו בסיס כלכלי,
הוא בטוח. אה? סליחה?
יש לו גש ובסיס כלכלי
מאחוריו. אתה מאוד כלכלי, אני רואה. סליחה, אני אקח את ההורים שלי, זכרונה לברכה. הם באו לארץ בגלל שהיו אידיאליסטים, ולא חיכה להם כאן שום דבר טוב, מבחינה כלכלית, חומרית. לא עבודה, לא בית, לא שום דבר. ומה הם צריכים לעשות? אה? לחזור חזרה. אבל מה ליווה אותם? מה היה בראש שלהם כל הזמן? הם באו לכאן בשביל האמצעי? הם לא באו בשביל האמצעי. הם האמינו שזה הבית שלנו, כאן יהודים צריכים לחיות בארץ ישראל, ולכן הם באו לכאן. לכן גם היה להם את הכוח להתמודד עם כל הקשיים למיני, כל החסרונות למיני. זה דוגמה מבחינה היסטורית, כן? גם היום. אלה שיושבים בהתיישבות, בישע, זה אנשים שלא באים לשם, למרות שהם נסים לצייר אותם בצורה אחרת. אבל הגרעין הקשה לפחות, הם אידיאליסטים. הם רוצים לגור שם בשביל ליישב את ארץ ישראל, למרות כל הקשיים והביטחון וכל הדברים שחווינו השבוע כבר בדבר הזה. זאת אומרת, האמצעי, עצם העובדה שהם חיים שם, עם כל הקושי וכל הדברים האלה, זה נותן להם הרגשה טובה מאוד, סיפור גדול מאוד. למרות שצריך הילדים שלי, חלק גדול מהם גם, יש שם. אז יש להם משמרות בלילה וזה, בקור, בחור, בכל מקום, בכל מקום. עושים את זה בכיף. לא, לא עושים. זה מובן הדבר. למה? אם יש רוח, הרוחניות, או האידיאלים, הם שהם מנחים אותנו, אז אותו רפתן אומר, אני מגדל פרות בשביל הילדים, לא בשביל הכסף. למרות שנראה לנו משונה ומוזר הדבר הזה. או אותם מתיישבים, אותם חלוצים, כל מי שעושים את זה בשביל הרוח, בשביל הרעיון ולא בשביל החומר. כן, בבקשה, רצית לשאול משהו?
אם הוא לא יכול להתקיים, אז הוא לא
ימשיך
לעבוד.
אתה צודק, אתה צודק. זאת אומרת, זו דוגמה קיצונית.
אם הוא מסתפק ברוח,
הוא לא חושב, יש לו יחידה להכיל את ילדי ישראל,
אז זה בסדר. גם אותם אנשינו שיושבים ביש"ע, הם לא יכולים לשבת ביש"ע, אם לא יאכלו, אם לא יהיה פרנסה, אם לא יאכלו.
אתה צודק.
מסתפקים בפחות, היקום.
זו שאלה מה מוליך אותה. לך התחילה מה שהרב אומר כאן, בעולם מה שהיה צריך להנחות אותנו, זה באמת שהאמצעי עצמו, לראות בו את הערך, כן, לטעום את האידיאל באמצעי בעצמו. אבל העולם, כמו שאתה אומר, כלכלה, אז הדבר הזה הביא אותנו למצב כזה, שאת המתיקות, אנחנו, את הפרי אנחנו שוקטים, אבל האמצעי עצמו הוא קשה לנו, כן.
איך יכול להיות שהארץ חטאה מנו?
אתה תכף נראה את זה בהמשך, הרב מסביר, לגבי, זה מתחיל מהאדם, לא מהארץ. אבל אני נזכרת, אם תוך כדי כך, יש לי חתן שהוא גר באיתמר, והוא אידיאליסט, באמת אידיאליסט, בחור אידיאליסט. אז הוא שתל קרם. כמה דונמים של קרם, כל הדברים. שאלתי אותו, מה אתה אמר שם בתוך הערים האלה, באמצע קרם? אתה השקיע בזה וכל הדברים האלה. הוא אומר, אתה, אני עושה את זה, ויש לו גם זיתים. הוא גידל בזה, אוי, תמר, אתה מכיר את מרדכי. קרם זיתים זה השם אבא שלך, נכון? איך נקרא? קרם שלמה? השם יקום דמו. מה שמך? יוחאי. יוחאי?
יוחאי.
יוחנן. אבא של יוחנן, השם יקום דמו, זכרונו לברכה, הוא נרצח באיתמר, הוא היה מפקד, היה אחראי על הביטחון באיתמר. והחתן שלי מאוד היה לקח את זה ללב, הוא אמר, לא יכול להיות שבמקום כזה לא נעשה משהו שיבטא את האחיזה שלנו בארץ ישראל. ואז היה שם זיתים זנוחים וכל מיני דברים כאלה, הוא השקיע את נשמתו שם ולטפח את העצים, מגדל את זה, וקרא לו השם אביו זכרונו לברכה, שבי יוחנן, קראו לו שלמה מילר, השם במקום דמו. כרם שלמה כאן. אני אקח את החתן שלי כדוגמה. אני שואל את החתן שלי, תגיד לי, מה אתה משקיע שם את זמנך ואת עונך וכל מיני? הוא אומר לי, יישוב ארץ ישראל. אם אנחנו לא נהיה כאן, יהיה כאן, היו כאן עם זר במקום הזה. אז הוא לקח שם איזה גבעה באיזה סוף שם בערים, ואז שתל כרם ו... והזיתים, הוא מטפח אותם, מגדל אותם. למרות, ויש לו סיפוק בשבוע, ואני מרגיש שאני שואל אותו שאלה, כאילו בראש של הכלכלה, נו, מה יצא מזה? תרוויח מזה? זה לא העניין, הוא אומר. זה שאנחנו כאן שותלים את הכרם, זה העניין. יש עוד אנשים כאלה בעולם, שהם רואים באידיאלים, הם רואים בזה ערך גדול, ונותן להם סיפוק במה שהם עושים, בכל האמצעים האלה שהם עוסקים בהם. זה מה שהרב אומר כאן. התנדדות, הארץ, הכלכלה, חומר, כל כל הדברים גרם שאיבדנו באמצעי, איבדנו את המתיקות. אלא נשאר כמו שנשאר קשה כמו שראינו. וזהו חטא הארץ. מה היה חטא הארץ? שבעבורו נתקללה, מתי נתקללה חטא הארץ? מתי העצים נתקללו? כשנתקלל גם האדם על חטאו. וצריך להבין, מה זה קשור העצים כאן, שהם סובלים כל כך בגלל חטא האדם? מה שהאדם חטא אנחנו יודעים, מה שנקרא מבול, חמאס וגזל וכל מה שהיה שם בעבודה זרה, כל הדברים האלה, זה האדם חטא. האדם חטא בגן עדן גם, גירשו אותו מגן עדן. אז שאלו אותי, מה הקשר בין העצים? ובין חטא האדם, מה הקשר? שאלו אותי, למה אתם לא שואלים? נו? נו? תחשבו רגע. על מנת להבין, הכל מחובר, הכל מקושר. כל המציאות כולה היא הוויה אחת, היא מציאות אחת. וכל דבר שקיים בעולם יש לו תפקיד בעולם. אפילו עלה נידף יש לו תפקיד בעולם. כל דבר יש לו תפקיד בעולם. אלא מה? יש מדרגות, מדרגות בתפקידים. כמו במדינה, יש מלך, יש אזרח פשוט, יש כל מיני, כל תפקידים. האדם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו כנזר הבריאה, כתר הבריאה, כלב הבריאה, כמוח של הבריאה, מרכז הבריאה. הוא ברא אותו בצלם אלוקים. מה זה בצלם אלוקים? אז הוא מסביר בעל נפש החיים, צלם אלוקים, האדם נברא שהוא בעל השפעה. הוא לא רק בעל השפעה על עצמו ולוקח אחריות על עצמו בהתנהגות המוסרית שלו כזו או אחר, אלא האדם, בגלל שהוא לב העולם ומוח העולם, כמו שהזוהר כזה שאומר כל זה, הוא משפיע על כל הבריאה כולה, על שמיים וארץ.
כי האדם עץ השדה.
סליחה?
כי האדם עץ השדה.
כי האדם, אז הוא משול לעץ השדה, נכון? אבל כאן מדובר יותר מזה. האדם משפיע על כל העצים כולם. מה זה המבול? המבול זה מה זה נוגע להתנהגות המוסרית של האדם? לא! מסביר הרמב״ם בהלכות תשובה שההתנהגות המוסרית שלנו מקרינה, משפיעה על כל הבריאה כולם. זה שאתה מרגיש בזה או לא מרגיש, זה לא משנה. עצם העובדה שאתה אדם, יש לך אחריות לא רק על עצמך ומשפחתך, אלא על כל המרקם שקיים בעולם. וכל אחד לפי מדרגתו כמובן. לכן, האדם שהוא חטא, החטא הזה יהיה מורגש באופן קוסמולוגי. באופן כללי, גם במבול, אבל לא רק במבול. פעם שאלתי את השמש שהיא זרחה, איך את מרגישה השמש? אז היא אמרה לי, תראה, תלוי בך. אם אתה מחייך את הלבנה, השמש אפשר להסתכל, אבל הלבנה, תשימו לב. אם אתה מחייך, אז הלבנה מחייכת לך. נכון או לא? שמתם לב. אז ירננו עצי היער, מתי כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל? העצים שרים, הכל שר, הכל מאמר, וכל זה תלוי בהתנהגות שלנו, בהתנהגות של האדם. כן.
אז בסוף הימים שהאדם לישראל יחזור בתשובה, אז האדם יחזור?
כן, כן. אני בדקתי את זה. אתה יכול גם, אם אתה מעוניין, אתה לא צריך לחכות לאחרית הימים, אתה יכול גם היום לטעום את הטעם של ה... אמרנו, זה משל, הרי העץ, זה האמצעי, והפרי זה המטרה. אז אתה יכול גם היום לנהל את החיים שלך ככה, לבחור חיים כאלה, תלוי בבחירה שלך. שאתה תעבוד, או תעסוק, או תעשה מה שתעשה. ותרגיש באמצעי את המתיקות שלו. זה מה שנאמר בפרקי אבות, שאומר, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, וכל העולם כולו כדאי הוא לו. מה זה אומר כדאי הוא לו? מה אבסורד, חלס. הוא ראה עננים, שמח. הוא ראה שמש, שמח. הוא ראה אנשים, שמח. הוא ראה את כל העולם בעין, בעין טובה.
גם היום.
ודאי וודאי. מה, היה לך ספק בזה? לא, מי שהיה לו פעם ראה טוב בעולמו? מישהו ראה פעם טוב בעולמו? הטוב, האמת היא שהטוב הוא קיים כל הזמן. גילוי הטוב, או אי גילוי הטוב, תלוי בנו. כי טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. עולם חסד ייבנה, זה מצד האמת. אם לנו לא טוב, חס ושלום, זה לא בגלל שלא טוב. הודו להשם כי טוב, כי מה? לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. זאת אומרת, זה לא מתחיל מהמציאות, המציאות עצמה היא בסדר גמור. כן, בבקשה. החטא של הארץ בא כשנתקלל גם האדם על חטאו, אז נתקללה גם הארץ. כן. בסדר. מבחינה כרונולוגית אתה אומר. תראה. זה מה שאומרים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה שנאמר שם על עץ עושה פרי, עץ פרי ועץ עושה פרי, אז באמת, לכתחילה, עד שהאדם גורש מגן עדן, הכל היה טוב פשוט. היה גן עדן, שמעת על גן עדן? היה על גן עדן, פשוט פשוטו כמשמעו. מישהו רוצה להיות כאן בגן עדן?
כן.
ברצינות. לא, יש עוד מישהו שרוצה להיות בגן עדן. אני אגיד לכם את הגמרא, מה היא אומרת על מי שמעוניין להיות בגן עדן. הגמרא במסכת שבת אומרת, כל האומר אמן, בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן. ככה נאמר, פותחים לו שערי גן עדן. מה זה פותחים לו שערי גן עדן? קודם כל, תנסו פעם, תראו, תגידו, רש"י אומר, מה זה בכל כוחו, בכל כוונתו. זאת אומרת, אם אתה אומר את המילה אמן על ברכה, אבל אתה אומר את זה עם כל ההבנה, מה מסתתר מאחורי המילה אמן, אז אתה פותחים לך גן עדן, זה לשאלתך. מה הכוונה באופן פשוט? הגמרא שם במקום אומרת, אמן זה ראשי תיבות, כל מלך נאמן, א', מ', נ', כל מלך נאמן. אז צריך להבין גם מה זה כל מלך נאמן. מה זה העניין של הנאמנות הזו? הוא נאמן, מה הוא נאמן? הקדוש ברוך הוא מבטיח, הבטיח, רק טוב, רק טוב. כמו שאמרנו, עולם חסד ייבנה. הוא בנוי בעצם. כן? הודו להשם כי טוב, אמרנו, כאילו עולם חסדו. הכל באמת טוב. אבל מה, אתה צריך לגלות את הטוב. זה לא מספיק שהכל טוב. אתה צריך לעשות מאמץ לגלות. מתי אתה תגלה את הדבר הזה? אם תאמר אמן, מה זאת אומרת אמן? כל מלך, כוונה היא כל, שם השם כל, א' למד, הוא שם שמבטא חסד. ככה חז"ל אומרים, כן, זה מבטא חסד. המלך, מלכו של עולם, כל כולו טוב, כל כולו חסד. והוא נאמן בדבר הזה. אם אתה אומר את זה עם כל המחשבה, עם כל הכוונה, עם כל זה, נפתחים לך פתאום שערי גן עדן. אי, זה באמת ככה. באמת הכל לטובה. והרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא באמת עומד ביסוד מה? ביסוד הכל. אז זה לא רק באחרית הימים, אלא זה היה עוד לפני החטא של האדם הראשון, לשאלתך. טעם העץ היה, באמת היה תואם את המתיקות, כבר בעץ. אבל האדם חטא, והדורות חטאו, והעולם מתגשם, והממד הרוחני הוא המגמה של לראות את טוב השם, ושוב מסתתר, נעלם לכאורה. הוא קיים, אבל הוא נעלם מעינינו, אנחנו כבני אדם. אבל בשביל לגלות את זה, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לא באחרית הימים, היום. מה צריך לעשות בשביל לגלות את הטוב הזה? לראות טוב, לעשות טוב, לחשוב טוב. ואין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. זאת אומרת, גילוי הטוב האלוקי בכל דבר, בטבע, בבריאה, בהיסטוריה, בקוסמוס, בכל הדברים האלה, הגילוי הזה תלוי במי? בנו, ברמה הפרטית. ברמה ההיסטורית, נאמר, אז זה עניין של גאולת עם ישראל, גאולת העולם כולו בעקבות גאולת עם ישראל. זה שאנחנו היום שווים לארץ ישראל ובונים את ארץ ישראל וכל הדברים האלה, זה חלק מתהליך גילוי השכינה, גילוי הטוב האלוקי בעולם. זה חלק, זה תהליך, זה לוקח קצת זמן נאמר, אבל זה כמו שבאופן פרטי אדם יכול, כמו שהרב קוק אורות, 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 זה יהיה גם באופן עולמי, באופן לאומי ובאופן עולמי, אבל זה רק נראה שכמה ימים. סבלנות יש. יש סבלנות. הרב ציודה שהיה רוצה להרגיע את התלמידים שהיו מתלהבים, היום חיכינו 2,000 שנה, עוד 200. זה לא סבלנות, אפשר, סבלנות. יש מישהו כאן עוד 200 שנה. יש לו סבלנות לראות איך שבאמת חוזרים לגן עדן, חוזרים למדרגה, יש כאן מישהו עם סבלנות. איי, 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 איי. מה זה, בלי סבלנות, איך אפשר לחיות בלי סבלנות? ככה יהודי חי, בפרספקטיבה של 2,000 שנים. ככה האבות חיו, ככה אבותינו חיו. אני לא פעם מתפעל מאלה שחיו לפנינו, בדורות שלנו, הם היו בגלות, בחשיכה, בכל הדברים האלה, ובצרות, ובכל זאת הם האמינו באמונה שלמה, בביאת המשיח, ובגאולת עם ישראל, למרות שלא ראו שום דבר, הכל היה בדיוק הפוך. זו מדרגה עצומה, הלוואי שנזכה למדרגה. ואנחנו, שאנחנו מתקרבים אוטוטו, מה קורה לנו?
חוסר סבלנות.
אבל בכל זאת, זה הרעיון. הרעיון, באמת, חטא האדם בעבר, אבל גם בהווה, אנחנו גורמים לכך שאנחנו מאבדים את המתיקות שבאמצעית או בעבודה וכל דבר, ואנחנו רק מחכים לפירות, למה ש... זה מה שנאמר, שיש אנשים שחיים בהווה את העתיד. יש כאלה צדיקים. ומי זה הצדיקים האלה? כל החכמים, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד, כל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הנביאים, וכל אלה הם חיו ברמה לגמרי שונה מהחיים שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים את ההווה רק, עם כל הצרות של ההווה. והם חיים את העתיד. 2,000 שנים קדימה הם חיים, זה לא... זה הנביא, זה האבות, משה רבינו. שאלו אותי אם אנחנו יכולים לחיות את העתיד? שאלו אותי. מה, אתם בתרדמת? מה קרה לכם? אפשר לחיות את העתיד? אה?
אפשר
או לא?
אפשר.
אבל אפשר?
אפשר.
אני רוצה לברך אתכם. שנזכה כולנו לחיות בהווה את העתיד. אדם שחי בהווה את העתיד הוא אופטימיסט. הוא אופטימי. שואלים אותו מה יהיה, מה הוא אומר? יהיה טוב. ומה עכשיו?
כבר טוב.
תלוי, כל אחד במדרגתו, כמו שאתה אומר. כל אחד במדרגתו. אבל זה עניין החיים שלנו. צדיק באמונתו, יחיה, הוא חי באמונה הזאת. מה זה האמונה? שאלוקים עושה את הכל לטובה. זה אמונתו. בכל זאת, נחזור לעניין הזה. אם כן, מפני חטא הארץ שבעבורו נתקללה, כשנתקלל גם האדם אין חטאו. וכל פגם, תראו מה זה, כמו רב נחמן מברסלב, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. וכל פגם סופו לתיקון. כל פגם. על כן מובטחים אנו בבירור. שיבואו ימים, שתשוב, זה בדיוק מה שדיברנו לפני זה, שתשוב הבריאה לקדמותה, זאת אומרת, לפני החטא של האדם. וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ מחטא, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ, מלשון חציצה, מסך, לא תהיה גורמים לחוץ בעד הנועם של האור האידיאלי. אדרבה, כמו שאמרנו, אדם יחיה לכתחילה כל הזמן, גם כשיוצא לעבודה, גם בתפילה, גם במשפחה, כל דבר אומר, מרגיש את הנועם הזה, את הטוב הזה. הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, המחזיקים אותו, את הנועם הזה, ומוצאים אותו מן הכוח אל הפועל, במהרה בימינו, אמן. רגע, יש המשך. את הדף שאחרי זה. התשובה עצמה, המזרמת את הרוח הפנימי בהוויה כולה, אשר נטבעה במצולות תאום של היעדר, והפך המגמה האידיאלית, לא רק בחיי העולם הזה, על ידי נתינת רווח לרוח הצדק, שניתן בתחילה במועקה, זה היה הדבר הראשוני, לא היה טוב. תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור, האידיאלים יחדרו בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים, ומכולם יטעם טעמו של הזיו המגמתי, ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. אדרה יראה הכל לטוב. אתן לכם דוגמה, למשל, בירושלים יש לאחרונה קקי תנועה. מישהו שם לב לדבר הזה? במיוחד בשעות היציאה מהעבודה. מישהו, אתם לא ירושלמים. לא שמתם לב לה? מי שם לב לדבר הזה?
פקקים?
פקקי תנועה.
כן.
אין, נכון? יש? אין או יש?
אין, יש.
אין, יש. תראו את האנשים. יש כל מיני סוגי אנשים. יש אדם שהוא נשחה בפקק תנועה, מאפסו אותך לך. הוא אומר, סוף סוף יש יהודים בירושלים, אי אפשר לזוז מרוב, מרוב אוכלוסייה יהודית. איזה יופי, איזה... הוא חי כבר את ה... מה שאומר, את הרוח האידיאלית הזאת, התשובה. בשוב השם את שיבת ציון, הוא מזמר, הוא שר, הוא שמה אפסו אותך לך. כולם, ויש כאלה נהגים מספספים, נו, חסרי סבלנות, חסרי... יכול לקרוא דבר כזה? זה שמבסוט מכל הפקקים, הוא בוגר מכון מאיר. וזה שעזבני, הוא צריך לבוא למכון מאיר. לראות את זה, במובן המשל. זו אותה מציאות של איך אתה קורא, איך אתה רואה אותה. אם אתה רואה אותה בעין טובה, בסדר. אם אתה רואה את זה ב... ואתה רק מסתכל על החיסרון, אז אתה בעייתי, אתה אדם בעייתי. מזכיר את הסיפור, סיפרתי לכם פעם על רב חיים, רב אריה לוין, שהוא נסע בכביש, והייתה מאמורה באמונית, והנהג מאוד היה, דיבר לא יפה, על הכבישים בירושלים, איזה מאמורות יש כאן, רבורות בכבישים. רבי לוין היה אדם רגיש, עדין מאוד. הוא לא יכול לשמוע ראשון הרע על ירושלים. הוא אומר, אבל אני כל כך שמח לקפוץ במאמורות של ירושלים. הוא שמח לכלל. אני מרגיש את ירושלים בקפיצה. ראה את זה בעין טובה. ככה זה. זה המציאות שאנחנו חיים בה, חיים... צריך לראות בו את הטוב, למרות שיש מאמורות. ומתוך כך תואמים אפילו באמצעים את המתיקות של הפרי שלכם.
שעה טוב.